גן עדן האבוד. כתבתה של רוני דורי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. הסופר וההוגה האנגלי פול קינגסנורת חיפש את גן עדן כל חייו. הוא חיפש אותו כילד שהתלווה לאביו לטיולים רגליים ארוכים, לעתים של כמה שבועות, בגבעות המוריקות של מחוז קמבריה באנגליה. בנוריו בתחילת שנות ה-90 כאקטיביסט ירוק חסר פשרות, שנעצר כשאזק את עצמו לגשר ולבולדוזר בהפגנות נגד סלילת אוטוסטרדה בטווייפורד דאון שבהמפשיר. ובבגרותו בחווה במערב אירלנד שאליה עקר עם משפחתו כשהגיע למסקנה שהאקטיביזם הסביבתי חסר תוחלת ושלא ניתן להשיב את הגלגל. הוא חיפש אותו במילים שלו ושל אחרים, חיפוש עיקש כמעט אובססיבי של מי שנחוש לפצח את המנגנונים שמסמאים את עינינו ומקרבים אלינו את קיצנו. חיפש גם כשכינו אותו ניהליסט, דומר, משחק מילים המשלב את המילה האנגלית דום, אבדון, ואת כינוי הגנאי בומר, וקרייזי, קלספיטריאן, כינוי הגנאי חביב עליו, וגם ב-2019 כשחש שהמילים פנו לו עורף ושדרכו ככותב הסתיימה. בשנה האחרונה, בגיל 48, הוא סוף סוף מצא. קינגסנורת, נביא זעם בעל כורחו ולהנאתו, שיסד את הפרויקט הספרותי האקזיסטנציאליסטי, ההר הקודר, Dark Mountain Project, בשנת 2009, חווה התעוררות רוחנית, ובינואר השנה פוטבל בכנסייה האורתודוקסית הרומנית, הסמוכה למקום מגוריו. מאז, תודה לאל, יחסיו עם המילה תקווה חוו תפנית. ועדיין, אל תצפו ממנו למסר אופטימי. העולם המודרני רמס לחלוטין את הממד הרוחני של החיים. הרסנו את הדת, הרסנו כל דבר שיכול להיחשב לאמונה תפלה, כל דבר שאינו ניתן למדידה חומרית, וכל דבר שאי אפשר לעשות עליו ניסוי מדעי. ואנחנו מספרים לעצמנו שכל אלה אינם אמיתיים יותר. כך אומר, בריאיון וידאו מביתו במחוז גלווי באירלנד, מי שנחשב כיום לאחד מבחירי הסופרים החיים ברחבי בריטניה, וזכה להשוואות לטד יוז, ויליאם גולדינג ווונדל ברי. את יכולה כמובן להיות אדם מאמין, אבל הדת נפקדת מהשיח הציבורי המשמעותי, ואין לנו התחושה הזו שקיים משהו גבוה מאיתנו, שעלינו להרכין את ראשנו בפניו, בין שזו מסורת דתית ובין שזה קשר פגני לטבע. וכשאנחנו מפסיקים לקיים פולחן לאלוהות כלשהי, חייבים להחליף אותה במשהו אחר. אז אנחנו מקיימים פולחן לעצמנו, לטכנולוגיה, ואת האמונה הדתית החלפנו באמונה בקדמה, שהיא אמונה אנושית בכך שבאמצעות טכנולוגיה אנחנו יכולים ליצור גן עדן על פני האדמה. תוצאת הפולחן העצמי שלנו, המרד שלנו, היא שינויי האקלים ומות האוקיינוסים. אתה אומר שמשבר האקלים הוא למעשה משבר רוחני. ישנן דרכים רבות להסתכל על זה, אבל מערכת היחסים שלנו עם החיים על פני כדור הארץ היא הרבה יותר מסוגיה פרקטית או כלכלית. זו בעיה תרבותית שנוגעת לדרך שבה אנחנו רואים את העולם. אני חושב שהתרבות המודרנית מספקת לנו ראייה מוגבלת מאוד של העולם. הכל לחלוטין חומרי, פרוגרסיבי, ממוקד בתנועה קדימה. וזה גם קשור באופן כללי בראייה שלנו את שאר המינים סביבנו כמשהו שניתן לתמרן לפי רצונותינו, והגישה הזו הופכת אותנו למשמידים. ואם אנחנו הולכים להשמיד כל מה שעומד בדרכנו, אז איננו אלא קולוניאליסטים, הלא כן? העיוורון הזה לדידו לא פוסח על אקטיביסטים. רבים משוחרי איכות הסביבה, environmentalists, לא באמת רוצים להתמודד עם העובדה שרוב האנשים די אוהבים את המערכת שגרמה לשינויי האקלים, הוא אומר. יש איזו הנחה שמאלנית ממה כזו, ש-1% מבני האדם הם אנשים רעים שדופקים את העולם, ו-99% רוצים לשנות את זה, אבל למעשה רבים מה-99% האלה נהנים מפירותיה של השיטה, וממש לא רוצים לשנות אותה. אם תשאלי אנשים סביבך אם הם רוצים לעצור את שינויי האקלים, הם יגידו, כן, בוודאי. אבל אם תשאלי אותם, אוקיי, אתם מוכנים לוותר על טיסות, או להפחית נהיגה באופן רדיקלי, או לזרוק את הסמארטפון שלכם, או פשוט לחתוך את האנרגיה שאתם צורכים במחצית, הם יגידו לא. אנשים מצפים ממישהו אחר לפתור להם את הבעיה. כן, בהחלט, וזה תמיד מתמצא בסופו של דבר בטכנולוגיה. זו הייתה התקווה שלנו ב-50 השנים האחרונות, ואנשים מצפים שהיא תיתן להם פתרון להכל. התפקחתי מאקטיביזם בין היתר מפני שהכוחות האלה חזקים מדי, ונוכחתי שאנשים לא היו כנים לגבי העובדה שהם פשוט לא רוצים לשנות את זה. ואם אתה מסתכל העובדה הזו בלבן של העיניים, אין לך ברירה אלא לחשוב, אוקיי, מה זה אומר? פול קינגסנורת' חי כאמור בחווה במערב אירלנד, כ-10 דונמים ממלכתו על פני האדמה, טילי טילים של מילים ופריימים תיעדו את שירותי הקומפוסט בביתו. האסלה היא מטאפורה טובה לציוויליזציה, אמר בסרט תיעודי שנעשה עליו לערוץ טלוויזיה הולנדי. אתה מחרבן לתוך צינור, מדיח את הצואה שלך, ואז אתה לא רואה אותה יותר, לא צריך להתמודד איתה. ואז אתה מוצא את עצמך עמוק בתוכה. את מאות העצים ששתל עם בת זוגו ג'יוטי, עם ביתם בת ה-13 ועם בנם בן ה-10, את התרנגולות בחצר ואת החממה שמצמיחה את רוב האוכל של המשפחה, שהשתקעה כאן לפני כ7 שנים כדי לחיות קרוב יותר לאדמה. ואכן, קינגסנורת' חי את החיים שרוב פעילי הסביבה רק יכולים לחלום אליהם. אבל בעיני רוב האקטיביסטים שמכירים את עבודתו, קינגסנורת' הוא פרסונה נון גרטה. מבחינתם, הוא חצה את הקווים לצד האפל. ואכן, קינגסנורת' הוא מופת של ניגודים. הוא סופר מוערך, וליתר דיוק, כותב מוכשר להרתיח על פי הוושינגטון פוסט, שהיה מועמד לאחד הפרסים הספרותיים היוקרתיים בעולם, Man Booker, על הרומן The Wake, שכתב היד שלו נדחה על ידי הוצאות ספרים רבות, וראה אור בסופו של דבר, הודות למימון המונים. הוגה גווה מצח שלא חושש מפרובוקציות, אנטי גזען ואנטי קפיטליסט שבז לאיחוד האירופי ושהצביע בעד הברקזיט. העולם עדיין מכיר אותו בעיקר בזכות ההר הקודר, פרויקט שמבקש להנחיח במילה הכתובה את תום עידן האנתרופוקן, התקופה הגיאולוגית החדשה יחזית מאז המהפכה התעשייתית, המתאפיינת בהשפעה חסרת תקדים של בני האדם על כדור הארץ. והוא כותב במשפטים קצרים ולופתים, אבל בשיחה עמו מתגלה אדם חייכן שאפילו צוחק מפעם לפעם. הוא נולד ב-1972 בצפון מערב לונדון, בנם הבכור של רוברט, בעל עסק, ואת הצ'ריס נלהב, ושל לינדה, מורה בחינוך המיוחד. בניגוד לדיוקן הפריבילגי שמתנגדיו מסרטטים לו כדי לקבע את דמותו כסוני אדם, קינגסנורת' מספר שהיה הראשון במשפחתו שבא בשערי הקולג'. היה לי אב די השתלטן עם חזון מאוד ברור לגבי העתיד שלי, הוא אומר. הוא הגיע ממשפחה ממעמד הביניים, לא היה לו תואר אקדמי, היה לו קשה עם זה, והוא רצה שיהיו לי כל אותם דברים שמעולם לא היו לו. באיזשהו אופן זה הסיפור הטיפוסי של האבא שהיה נחוש שיהיה רופא או עורך דין, שני דברים שהייתי גרוע בהם. קינגסנורת' נרשם אפוא לקולג' סנט אנ של אוניברסיטת אוקספורד, שם למד היסטוריה. שנות ה-20 שלו, כפי שתוארו בפרופיל הנרחב שהקדיש לו הניו יורק טיימס ב-2014, היו שילוב מביך ולא מוצלח של אמביציה ואידיאליזם. במשך השבוע ערך את עיתון הסטודנטים הוותיק צ'רוול, ובסופי השבוע הלך ונשבע בהפגנות נגד סלילת הכביש המהיר M3 בגבעת טוויפורד דאון. כביש המריבה על קרקע בתולית בהמשיר הלהיט צעירים בריטים רבים, ובתחילת שנות ה-90 הם פקדו את המקום בהמוניהם כדי למחות על הפקרתו לפרויקט התחבורתי. קינגסנורת' כאמור נעצר באחת מאותן הפגנות, כשאזק את עצמו יחד עם 50 מפגינים אחרים לגשר, ולא ידע את נפשו מרוב עונג. נשבעתי בחשיבות עצמית אין קץ שזה יהיה יהודי, כתב בקובץ המאמרים פרי עטו, וידויו של שוחר סביבה שהתפקח, שראה אור בשנת 2017. להציל את הטבע מפני בני האדם, למנוע את רמיסת היופי והפליאה, לדבר בשמם של הקטנים, החלשים, וכל הדברים שלא יכולים לדבר בשם עצמם. והחשיבות העצמית הזו אכן התבררה כחסרת אוכלת. למרות עצומות הענק, 19,000 חתימות מתוכן 11,000 של תושבי האזור, וההפגנות העיקשות, בנייתה של האוטוסטרדה בטוויפורד דאון הושלמה כמתוכנן. אבל זה לא היה שברון הלב היחיד שחווה קינגסנורת' בימיו כאקטיביסט. באותם ימים התקבל למשרה זוטרה בעיתון האינדפנדנט, ואורחיו לדבריו לא ממש הבינו מה רוצה מהם הסערורים, החולצות הססגוניות והחרוזים בשיער. אף אחד בעיתון לא התעניין אז בסביבה, הוא אומר. זו גם הסיבה שלא נשארתי שם יותר מדי. צוחק. את עובדת בתקשורת המיינסטרים, אז את בטח יודעת איך זה. אני זוכר שחשבתי בזמנו, אילו רק יכולנו להתייחס לשינויי האקלים בעמוד הראשי של העיתון כל יום, אז הדברים השתנו. זו כמובן טעות, כי כיום הנושא הזה מתנוסס על העמודים הראשיים כל הזמן, וזה עדיין לא השתנה. אבל בזמנו אני חושב שאנשים לא היו מודעים לחומרת הבעיה, והדעה הרווחת הייתה שעדיין יש הרבה זמן להחזיר את הגלגל אחורה. הקרדיט לשינוי האקסיומה הזו ולהתעוררות התקשורתית סביב משבר האקלים שייך בחלקו הגדול לנערה השוודית גרטה טונברי, שפצחה בשביתה מלימודיה בבית הספר לפני קרוב לשלוש שנים במטרה להניע את האנושות לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית הגסה שלה. כששמה עולה בשיחתנו, קינגס נורת משתהה לרגע ואומר, תראי, גם היא במסע. כמובן, אני לא ממש עוקב אחריה, אבל מהדברים שהיא אמרה לאחרונה נראה שהיא הגיעה לנקודה שבה... לא מזמן היא אמרה משהו בסגנון, שום דבר ממה שעשינו לא שינה. וזה לא נכון בכל מה שקשור למודעות, אבל זה כן נכון מבחינה מעשית. וזה נכון גם לגבי תנועת המרד בהכחדה, Extinction Rebellion. יש לי הרבה חברים שם, ומה שהם עושים מזכיר לי מאוד את מה שעשיתי בצעירותי. התיאוריה היא שאם תפעיל מספיק לחץ על ממשלות, הן ישנו מדיניות. אבל זה לא יעבוד, כי זה לא הכיוון הנכון. ותמיד ישנה הסכנה, וזה בהחלט היה אחד הדברים שגרמו לי להתפכח מהאקטיביזם, שתליב אנשים לגבי אפשרות של שינוי רדיקלי בכיוון בלתי אפשרי. וכשהם יבינו את זה, הם ישקעו בייאוש. כשעבדתי בהר הקודר, הגיעו אלינו לא מעט אקס-אקטיביסטים, שאמרו לנו... הייתי אקטיביסט, הבנתי שהשינוי לא אפשרי, שקעתי בדיכאון ובייאוש. כשבני אדם מגיעים לנקודה הזו, הם רוצים להיות מסוגלים לדבר על מה לעשות במקום. קינגס נורת התפטר מהאינדיפנדנט אחרי פחות משנה, וכעבור כחמש שנים נוספות של חיפוש עצמי, בהן בין היתר עבד בעמותת Earth Action, ושימש כסגן עורך כתב העת The Ecologist, יצא למסע חוצה יבשות בעקבות מובילי תנועת האנטי-גלובליזציה המתהווה. בספטמבר 2000 נסעתי לפראג, ושם לצד 20 אלף איש אחרים, ניסיתי לסגור את ועידת קרן המטבע הבינלאומית. כתב במבוא לספר הביקורים שלו, One No, Many Yeses, שבו תיעד את המסע. ראיתי שם משהו יוצא מגדר הרגיל. מפגינים מכל רחבי אירופה קיבלו חיזוק בדמות מפגינים מכל רחבי העולם, ויצרו קואליציה חסרת תקדים. האירוע המכונן הזה שלח אותו להרפתקה של 8 חודשים, שבמהלכה התחקה אחר שורשי הצבא הזפטיסטי לשחרור לאומי במקסיקו. הוא הוסס בגז מדמיע בגנואה, איטליה, השתתף בהפגנות נגד הפרטה בסווטו, דרום אפריקה, והסתנן למכרה הזהב הגדול בעולם בגיניה החדשה. אבל אוסף החוויות המסקרן הזה, מסקרן עם מילה שקינגס נורת מחבב במיוחד, לא ממש הותיר חותם. עיתוי צאתו של הספר הוא ראה אור במרץ 2003, במקביל לשבוע הראשון של מלחמת עיראק, לא היה לטובתו, והוא התקבל בכל ענות חלושה. דווקא התחקיר לספרו השני, אנגליה האמיתית, שעסק בגלובליזציה ובאופן שהיא כרסמה בתרבויות המקומיות במדינה שלי, כדבריו, שבר אותו. הספר הזה ממש דיקה אותי. בחנות, הוא אומר. ניסיתי בכל מאודי להיות אקטיביסט, ולפעול כאילו עדיין אפשר לשנות דברים, אבל התחיל להתבהר לי שהגענו לנקודה שבה כבר אי אפשר לשנות. כלומר, גיליתי שרוב הדברים שנאבקתי נגדם כבר די קרו. מאז ומעולם שאבתי השראה מתרבויות מקומיות, כי לדעתי כל תרבות אנושית היא מקומית, לא משנה איכן זה בעולם. והקפיטליזם התעשייתי המודרני, או איך שלא תרצי לקרוא לזה, הוא תהליך שעוקר אותנו מהתרבויות האלה במטרה להחליף אותן במרקט פלייס. המהפכה התעשייתית פרצה באנגליה לפני 300 שנה, היא סוג של התחילה במדינה שלנו, ואנחנו ייצאנו אותה ליתר חלקי העולם, בין שהם רצו בכך ובין שלא. אז במשך התחקיר שלי גיליתי שכבר הגענו לנקודה שבה כמעט לא נותרו חוות משפחתיות קטנות. רוב הפאבים היו בבעלות חברות פאבים. התאגידים השתלטו על הרחובות שלנו וכו'. אני חושב שכתיבת הספר הזה פקחה את עיניי לכך שהתהליך הזה בלתי הפיך. ולו רק מפני שרבים מהסובבים אותי לא הקדישו לו מחשבה, או שלא היה להם אכפת. למעשה, חלקם היו מרוצים ממרכזי הקניות שלהם, כך שלא היה אופק לתנועה רצינית שרוצה לשנות את זה. ואז, באוגוסט 2007, בזמן שכתב פרחים בחצר ביתו, הטלפון צלצל. אביו, שהתגורר בזמנו בקפריסין, שם קץ לחייו. זה מעין פרדוקס עצוב, הוא אומר בעיניים מושפלות, על אף הנסיבות הטרגיות אתה חושב לעצמך, אוקיי, הלחץ הוסר, אני יכול להיות קצת יותר עצמי עכשיו. בספטמבר 2019 פרסם ג'ונתן פרנזן בניו יורקר מאמר תחת הכותרת מה אם נפסיק להעמיד פנים? כותרת המשנה הייתה אפוקליפסת האקלים בדרך, כדי להתכונן אליה עלינו להודות שלא נוכל למנוע אותה. במאמר טוען הסופר האמריקאי חובב הפולמוסים כי המאבק במשבר האקלים הוא חסר תוחלת. המאמר, איך לא, היכה גלים וגרר תגובות נסערות בכל גופי התקשורת המובילים בעולם. קינגסנורת חכך ידיו בהנאה והכין פופקורן. הרבה מהדברים שפרסמנו בתחילת דרכו של ההר הקודר, שזיקו אותנו בכל מיני שמות גנאי בזמנו, אפשר לקרוא כיום בניו יורק טיימס ובניו יורקר, הוא אומר. המאמר של פרנזן, למשל, השתמש בביטוי "הגיע הזמן להפסיק להעמיד פנים", שבו השתמשנו המון בשנותיו הראשונות של הפרויקט. נראה שמר פרנזן עשה בו שימוש חוזר. קינגסנורת מתייחס למניפסט המכונן "Uni-Civilization", שכתב עם שותפו לייסוד ההר הקודר, הסופר והיזם החברתי דוגלד היין. בשלהי 2007, כשהיה עיתונאי ב-BBC, נתקל היין בכמה פוסטים של קינגסנורת. לשניים היה אז הרבה משותף, האכזבה מעולם התקשורת, ההתפכחות מהתקווה לעצור את ההתחממות הגלובלית, ובעיקר להט ותשוקה שיכלו למפחי הנפש הללו. הם נפגשו בבר באוקספורד, וכעבור שנתיים של סיור מוחות, פרסמו את "Uni-Civilization", שמהדורתו הראשונה, 1,000 עותקים בסך הכל, יצאה לאור ב-2009 במימון המונים. הטקסט השאפתני הזה, בין כ-7,000 מילה, ציטט בין היתר את ברטרנד ראסל, ג'וזף קונארד ורלף וולדו אמרסון. סופו של המין האנושי יהיה מוות מציביליזציה. ביקש לאתגר את אובססיית הקדמה של המין האנושי, והתייחס לקץ הציביליזציה כאל עובדה מוגמרת. הוא צבר תאוצה אט-אט בקרב חוגי האקדמיה והאומנות, נכלל ברשימות הקריאה של קורסים מסוימים באוניברסיטאות בארצות הברית, ועמד במרכזם של הפסטיבלים שערכו קינגסנורת והיין בשנותיו הראשונות של הפרויקט. אבל האלמנט הסנסציוני המרכזי שלו נעוץ דווקא במה שלא היה בו. קריאה לפעולה פוליטית. כתב האקלים המוערך של הגארדיאן, ג'ורג' מונביוט, שהיה חברו הקרוב של קינגסנורת במשך שנים, וההפטרה ממלצה חמה לספרו הראשון, רב עוצמה מרתק ומעורר השראה, קלאסיקה לעתיד, הטיח בו בדיבייט שנערך בין השניים ב-2010, שנסיגתו מפעולה פוליטית משולה להתכחשות לחובה מוסרית שגובלת בפשע. העיתונאית והסופרת נעמי קליין, ידידה ותיקה, אף היא שלחה לו נזיפה מעל דפי הניו יורק טיימס ב-2014. אני מחבבת את פול, אבל הוא הצעיר באופן שאינו מתפרש לשתי פנים שהוא מבטר. אנחנו מוכרחים להיות כנים לגבי מה שניתן עדיין לעשות, להישאר פתוחים לאפשרות של כישלון. אבל אנחנו לא חייבים לקבל כישלון. ישנן דרגות מסוימות לאיך שהדבר הזה יכול להתפתח. קינגסנורת והיין סיננו את רעשי הרקע. בשיחתנו קינגסנורת אף מדגיש שאין בליבו על אקטיביסטים. אקטיביזם הוא דבר חיובי ואפילו נחוץ במקרים מסוימים, אבל לא כשהוא מושקע בכיוונים הלא נכונים, ואנחנו רואים המון מזה לאחרונה. והתמסרו לפרויקט. שלב ליבו בהוצאת ספרים המאגדים בעיקר מסות מאת כותבים אנונימיים יחסית. מפעל המנויים של הספרים שיוצאים פעמיים בשנה ומלווים בהשקות ואירועים שונים מונה 1,800 בני אדם, כמחציתה מאנגליה והיתר מכל שאר העולם. בחירת הכותבות שהשתתפה בו עד כה הייתה נעמי קליין, שכתבה טקסט למהדורה מספר 2 מקיץ 2011. קינגסנורת פרש מההר הקודר ב-2017 משום שהוא השתלט על חיי במשך עשור ורציתי לפנות מקום לדם חדש שיכול לתרום לו. היין הלך בעקבותיו ב-2019. כיום מנהלים את הפרויקט במשותף הסופרת האנגליה שרלוט דוקן והעורך האנגלי ניק הנט. מהדורתו האחרונה שהושקע ביום שישי שעבר בזום כוללת יצירות מעט 70 כותבים ואומנים שונים. ממש כמו קינגסנורת שלא נופל לתבניות המוכרות, גם ההר הקודר שמתואר ברשת כמכון החשיבה האיטי בעולם וכרשת גלובלית של אומנים וחוטבים שמבקשים ליצור אומנות שאינה נתונה לכללי הציביליזציה, מאתגר להגדרה. קונספטואלית ניתן להשוות בין ההר הקודר לבין פרויקט קפה מוות, Death Cafe, שמציע מפגשים חברתיים שבהם משוחחים בפתיחות על המוות, על כוס תה ופרוסת הוגה, ונועד להגביר מודעות למוות כדי לסייע לאנשים להפיק את המרב מחייהם. ביליתי 10 שנים מחיי בניסיון להסביר מה זה, ועדיין לא הצלחתי לחווץ את זה למשפט, אומר קינגסנורת על ההר הקודר. הדבר הראשון שצריך להבין לגביו הוא שמדובר בפרויקט אומנותי ולא פוליטי, כי הרבה מאוד אנשים בלבלו בין השניים וחשבו שמדובר בקמפיין להשמדת הציביליזציה, או משהו בסגנון, צוחק. זהו פרויקט כתיבה, שהוקם על ידי שני כותבים, ומה שניסיתי לעשות בו בעיקר, הוא לגשר בין הזהות שלי ככותב לזהות שלי כאקטיביסט. המחשבה שלי הייתה שאנחנו חיים בתקופה של משבר, ואם מה שהמדענים אומרים לנו הוא נכון, ואנחנו אכן ניצבים בפני משבר אקלים, הכחדה המונית, חברות שלמות שלא ישרדו בצורתן הקיימת ושאר נבואות אפוקליפטיות, אז עלינו להתבונן באומנות ובספרות שאנחנו יוצרים ולשאול את עצמנו. מדוע הן לא משקפות את זה? כיום הן משקפות את זה יותר, אבל ב-2009 זה כמעט לא היה קיים. כמעט אף אחד לא כתב באופן שמתייחס לכך שאנחנו חיים באימפריה קורסת, ולקח את זה ברצינות. איך זה ייראה אם ניקח את זה ברצינות? וחשבנו, מה אנשים יחשבו בעוד 100 שנה כשהם יסתכלו אחורנית על הספרות שאנחנו כותבים כיום, שנראה כאילו נכתבה על ידי אנשים שאין להם מושג שכל זה קורה. זה כאילו שהברברים בשער וכולם ממשיכים לכתוב כאילו הם במסיבת תה. המיינסטרים איתי, הלוכן, אומרת לי דוקן בחיוך בראיון וידאו מביתה בסאפוק שבמזרח אנגליה. לוקח לו זמן להדביק את הפערים. הסופרת בת ה-64, שכותבת בעיקר על מיתולוגיה, מטאפיזיקה ותמורות תרבותיות, נשבתה בקסמיו של ההר הקודר, בפסטיבל השני של הפרויקט בתחילת העשור הקודם, שאותו הגיע לסקר כעיתונאית עבור האינדפנדנט. ישבתי מסביב למדורה והרגשתי לראשונה זה שנים רבות. אני עם אנשים שרואים מה קורה, ואנחנו פשוט שוהים בתוך הבעיה, ולא ממהרים לפתור אותה. היא הצטרפה לצוות האורחים מיד לאחר מכן. כמה דמעות נוזלות במפגשים האלה? בחוויה שלי לא בוכים במפגשים האלה, הם די כיפים למעשה. הקטע המוזר הוא שכשאתה בתוך החשיכה, כשאתה מכיר במידת החומרה של המצב, בגודל האתגר שבפניו אנו ניצבים, אז הקושי מוסר ואנחנו מתחברים. זה ההפך מלשבת בבית ולהיכנס לחרדה. כשאתה פוגש אנשים אחרים ששותפים למחשבות כאלה, זה מאוד מחמם את הלב. אז זה קצת כמו מסורת השבעה שבה נמצאים בחברת אנשים שאהבו את המנוח, מדברים עליו וצוחקים לא מעט. ההתמודדות האמיתית מתחילה לאחר אותו שבוע. זו מסורת נפלאה וזו אנלוגיה טובה מאוד למען האמת, כי במה שאתם עושים יש תהליך של אבל, גם פרטי וגם ציבורי. בתרבות שלנו המוות מאוד מודחק וזה די מגוחך כי הוא חלק מהחיים. אבות אבותייך נמצאים שם, הידע, הכל נמצא באדמה. ובאי ההכרה שלנו בכך שלכל דבר יש סוף, אנחנו רק מחמירים את המצב. קינגסנורת, לעומתה, לא ממהר למתוח ביקורת על מי שכל האקזיסטנציאליזם הזה קצת גדול עליו. אני מבין למה אנשים לא רוצים להסתכל על זה בעיניים. זה מאוד קשה, הוא אומר. גם לי זה היה מאוד קשה בשנים הראשונות, כשהגעתי למסקנה שכבר אי אפשר לשנות דברים ברמה הגלובלית. אפשר ממש להיכנס לדיכאון בגלל זה, במיוחד אם הקדשת חלק ניכר מחייך למאבק הזה. או אם יש לך ילדים. במיוחד אם יש לך ילדים בדיוק, ואתה מושקע בעתיד, כמו רוב האנשים. זו תקופה קשה לחיות בה, בפרט לאנשים צעירים שגדלים, כשהדבר הזה תלוי מעל ראשם כשמנסים להיות אופטימיים לגבי העתיד. וזה נעשה יותר ויותר קשה להיות אופטימיים. המילניאלס ללא ספק חווים סוג של ייאוש קולקטיבי. יש לי שני ילדים ואני צריך להיות מאוד זהיר באופן שבו אני מדבר על זה. צריך לשמור על איזון מסוים, כי מצד אחד אני לא רוצה לשקר להם, אני חייב להיות כן איתם, ומצד שני אני לא רוצה להמיס עליהם עובדות מדכאות. אז מה אתה אומר להם? כשהם היו צעירים יותר פשוט לא אמרנו להם כלום. מאז שעברנו לכאן אנחנו עושים להם הומסקולינג ומאפשרים להם לשהות בטבע ככל שניתן. עכשיו, כשהם קצת יותר גדולים, הם יודעים מהם שינויי האקלים. האמת היא שממש לאחרונה הם הרימו קמפיין להצלת עצים באירלנד. אוקיי, רגע. הילדים שלך אקטיביסטים? כן, אני יודע. האירוניה. זה כיף להם. הם יודעים מה קורה. גם אם אני לא מאכיל אותם ביום הדין. זה הדור שלהם והם צריכים פשוט לגדול לצד זה, כמו שאנחנו היינו צריכים לגדול לצד אתגרי התקופה שלנו. תמיד יש משהו. כשאני גדלתי זו הייתה המלחמה הקרה, וכעת אלה שינויי האקלים. מה דעתך על קיימות? אני חושב שמושג הקיימות החל לשנות את משמעותו בתחילת המאה הנוכחית, כשאומץ על ידי ממשלות וחברות כדי לספק פנים נקיות לאג'נדה של צמיחה מתמדת. כיום אין לו שום משמעות, רק ציור של חיוך על אותו מוצר בדיוק. מה אתה חושב שיקרה בטווח של 20-30 השנים הקרובות מבחינת שינויי האקלים? את רוצה שאחזה את העתיד? כן. צוחק. זה אף פעם לא רעיון טוב, אבל לא כן? תראי, לפני כמה שנים כתבתי מאמר בשם אקולוגיה קודרת, שבו טענתי שהעתיד נראה כרגע כמו מעין קריסה מתמשכת. שילוב של שינויי האקלים שהולכים ומחמירים, הכחדת זנים הולכת וגוברת, ובאופן כללי כל הטרנדים נעים בכיוון הלא נכון. לכל זה יש השפעה הולכת וגוברת על החברה שלנו, על היכולת שלנו להזין את עצמנו. ומנגד יש לנו אוכלוסיות שהולכות וגדלות. הגירה הולכת וגוברת שעוד תתגבר בעקבות השלכותיהם של שינויי האקלים. אז אני חושב שאנחנו ניצבים בפני לא מעט כאוס. במקביל, אנחנו נעים לקראת עולם מאוד טכנולוגי, שבו ההנחה היא שהטכנולוגיה היא הדרך היחידה לפתור בעיות שמלכתחילה נגרמו בגלל טכנולוגיה. למעשה, וירוס הקורונה רק האיץ את התהליך הזה. איך? אנשים שמבלים עוד יותר זמן במסכים, כספים עצומים שמושקעים בחברות הטכנולוגיה. עברנו לעולם הווירטואלי אפילו מהר יותר ממה שעד עכשיו נענו בכיוון. לי באופן אישי זה הראה כמה קל לשלוט באנשים באמצעות פחד. כשאנשים מפחדים ממשהו, הם מוכנים לוותר על כמעט כל החירויות שלהם. זה נתן לי ממש הצצה לאופן שבו משטרים רודניים מתחילים. אני לא אומר שזה איפה שאנחנו נמצאים כעת, אבל אנשים בהחלט תומרנו בקלות. כלומר, די בחדווה שדיווחנו על שכנים שלנו, וריגלנו זה אחרי זה דרך הרשתות החברתיות. לקינגס נורת, אגב, כמעט אין נוכחות ברשתות החברתיות. זה די מטריד לראות את זה. אמרתי לחבר לפני כמה ימים שתמיד הייתה מעין הנחה ליברלית שאם תהיה גלובליזציה כלכלית ונכלול את סין בכלכלה העולמית, אז הסינים יהפכו לליברלים עוד יותר מאיתנו. אז מה שקרה זה שחיברנו את הכלכלות שלנו. סין עושה את רוב הייצור כרגע, והנה מדינות העולם הופכות ליותר ויותר סיניות. יש לנו יותר ויותר עיגול אחרי אזרחים, שליטה טכנולוגית וכולי, כי זה עובד ממש טוב. צוחק. לקינגס נורת, למקרה שתהיתם, אין סבלנות לנאו-ירוקים, נאו-אינביירמנטליסטס, שטוענים שהטבע יסתגל. הסוגיה פה בעיניי היא אתית, הוא אומר. האם זה ראוי שהוא יסתגל? ולמה הוא מסתגל? האם הוא מסתגל לעובדה שכולנו רוצים לחיות בבתים גדולים ולנהוג במכוניות גדולות ולטוס מסביב לעולם ולהשתמש בנייר טואלט? האם רק לשם כך האמזונס צריך להסתגל לצמצום של 70% בממדיו? הדבר היחיד שהוא מוכן להמליץ עליו למי שהטבע יקר לליבו הוא פירו, ריוולדינג, גישה חדשה יחסית לשיקום שטחי נוף שצוברת תאוצה ברחבי אירופה, ובה תוחמים קרקע מסוימת, לעתים גם מייבאים אליה זנים מסוימים, ומניחים לה להתחדש בעצמה. אם את רוצה להוציא ממני מסר אופטימי, אז הוא שהדבר המרכזי שבני אדם צריכים לעשות הוא פשוט להפסיק להרוס דברים, הוא אומר. זו באמת שאלה של להפסיק ולא להתחיל. ברגע שנפסיק, הטבע יתחדש ממש במהירות. מקומות שהיו מיוערים בעבר, פשוט תניחו להם ל-50-100 שנה ותמצאו בהם יערות. צ'רנוביל זו דוגמה ממש טובה. מספיק לראות מה קרה שם כדי להבין על מה מדובר. אני זוכר שביליתי תקופה מסוימת בהרי הפירנאים בצרפת, שכולם מכוסים ביערות כעת. וכשראיתי תמונות שלהם מתקופת מלחמת העולם השנייה, נדהמתי. הם היו מיושבים. מה שקרה זה שאחרי המלחמה הצעירים עזבו להרים והמבוגרים מתו, והיום זה נראה כאילו יש שם יער כבר מאות שנים, עם שואלים ומינים של ציפורים שלא היו שם בעבר. מי שעוקב אחרי כתיבתו של קינגס נורת בשנים האחרונות לא הופתע מחזרתו בתשובה. אוזנו תמיד הייתה קרויה על המסתורין, וטרילוגיית הרומנים הפוסט-אפוקליפטית שכתב, טרילוגיית Backmaster, תמנה בחובה כמה וכמה שאלות רוחניות ודתיות. החלק הראשון בטרילוגיה, The Wake, עסק בכיבוש הנורמני של אנגליה שהתרחש במאה ה-11 ונכתב בניב של אנגלית שקינגס נורת המציא כשהגיע למסקנה שרומן תקופתי לא יכול להיכתב בשפה מודרנית. הנחתי שאף אחד לא ירצה לפרסם את הספר, הוא אומר. זה היה משוגע, אבל לא היה לי אכפת כי נהניתי מזה. ובאמת, רוב המוצאים לאור דחו את כתב היד. הכיף הוכיח את עצמו. הספר שראה אור בסופו של דבר בפלטפורמת מימון ההמון Unbound ב-2014 קצר שבחים. ניצחון ספרותי, נכתב בגרדיאן. זכה בפרס על שם גורדון בורן והיה מועמד למן בוקר. זכויות ההסרטה שלו נמכרו לקונסורציום בניהולם של השחקן מרק ריילנס והנשיא לשעבר של סרטי HBO קולין קלנדר. ולאחר שני ניסיונות שלא צלחו, נכתב תסריט, ומרק וקולין כרגע מחפשים במאי לפרויקט, כך שזה עוד יכול לקרות. חלקה השני של הטרילוגיה, Beast, שעלילתו מתרחשת בהווה, ראה אור 3 שנים לאחר מכן בהוצאת פייבר, שהפכה להוצאת הבית של קינגסנורת במקביל לקובץ המאמרים, וידויו של פעיל סביבה שהתפקח. ובאוקטובר האחרון ראה אור אלכסנדריה, חלקה האחרון של הטרילוגיה. אלכסנדריה, רומן דיסטופי, שעלילתו מתרחשת 1,000 שנים לתוך העתיד, זכה לתשומת לב ממקור לא צפוי. אתר האינטרנט The American Conservative, שהקדיש לו ביקורת אוהדת מאת העיתונאי והעורך השמרן המשפיע, רוד דרר. זוהי עובדה מסקרנת במיוחד לאור העובדה שקינגסנורת הצביע בעד הברקזיט. למה הצבעת בעד עזיבת האיחוד האירופי? הברקזיט היה ניסוי מעניין, אפשר להגיד, מאוד מפלג. הברקזיט היה אחד הדברים שגרמו לי להבין שאני צריך לשכוח מפוליטיקה, כי זה לא פתרון. הסיבה שהצבעתי בעד עזיבה הייתה כי תמיד הייתי בעד לוקליזציה. יש לא מעט אנשים בשמאל שהצביעו בעד הברקזיט כי כיום, תחת האיחוד האירופי, גם אם האנגלים היו בוחרים בממשלה סוציאליסטית, זה לא היה אפשרי להקים אותה תחת כללי האיחוד. אני חושב שאנשים צריכים למשול בעצמם, ואף שבריטניה גדולה מאוד, היא עדיין מקומית יותר מהאיחוד האירופי, שהוא באופן כללי בלוק מסחר גלובלי ענקי שמתחזה לפרויקט ליברלי. אבל למעשה, את יודעת, הוא עושה חיים די קלים לתאגידים. מרגרטה וסטגר, סגנית נשיאת נציבות האיחוד האירופי, היא בערך הפוליטיקאית היחידה בעולם שממררת את חייהן של ענקיות הטק ומטילה עליהן כנסות עתק. זה טיעון מוצלח, וזה משהו שהרבה אנשים שבעד האיחוד תמיד אמרו, שעדיף להיות בתוכו, כי יחד יש לנו יותר כוח ואנחנו יכולים לעשות דברים מסוימים שלא יכולנו לעשות לבד. וזה נכון בעיניי. זה תמיד אימור, ואני מעולם לא הייתי פנאט ברקזיטי בכלל. תמיד הייתי מודע לסיכונים. אבל יש גם רווחים פוטנציאליים, ואתה צריך לחשוב מה יותר חשוב לך. אין לזה תשובה אחת נכונה. מה ההבדל בין לוקליזציה ללאומיות? עזיבת האיחוד האירופי היא החלטה לקחת כוחות מסוימים מהפרלמנט האירופי, ולתת אותם בחזרה לפרלמנט הבריטי. זו לא בדיוק לאומיות, זה קשור בסוברניות. ואיפה לדעתך היא צריכה להיות? היית מגדיר את עצמך כשמרן? אני לא מתאים לאף קטגוריה כזו. אני לא שמרן במובן הפוליטי. חלק ממני שמרן במובן שאני חושב שלשמר דברים מסוימים זה מאוד חשוב. זה חשוב לשמר את הטבע, זה חשוב בעיניי לשמר קשר למסורות שלך ולאבותיך ולתחושת המקום שלך. כי אם אתה לא יודע מה אתה משמר, סתם תהרוס הכל בשם רעיון של קדמה. אבל אין שום תנועה או מפלגה שמרנית שיש לי קשר או חיבה כלפיה, כי רובן לא רוצות לשמר שום דבר בכל מקרה, חוץ מכסף. גן עדן האבוד, כתבתה של רוני דורי, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין, רועי ברינה, ניר סייג, שלומי גילר.